הגאווה נגד הרשעים, כן. והגאווה נגד הרשעים היא משובחת מאוד. לא חיכמו להחלים אותם ולא יקנע להם, ויצווה על הטוב, יזיר מהרע, כפי יכולתו. זאת אומרת, מידת הגאווה שהיא בעצם להתנשא. הגאווה זו התנשאות. הגאווה זו התנשאות זה דחיקת רגלי האחר, כמו שאמרנו. גאווה זה להתגאות על, לתפוס מקומו של הזולת. אז מתי המידה הזו, מתי התכונה הנפשית הזו של ההתגאות על, דחיקת רגלי, שלילת הזולת, שלילת דבר, מתי היא לגיטימית? כאשר זה נגד הרשעים. כאשר זה נגד, כן, פעולותיהם של אותם אנשים שהם, כן, מגלי הרע בעולם. להפריע להם, לעמוד מולם, להתנגד להופעת הרע. לזה נועדה הגאווה. כלומר, סקיפות הקומה, סקיפות הקומה, היא נועדה כדי לעמוד בדרכו של הרשע, שהוא מתבטא על ידי הרשעים. יחד עם זה, להוכיחם ולהחלים אותם. כפי שאנחנו רואים פה, כן, תרפו מיד, כן, תרפו מיד הוא מרגיע אותנו. כלומר, הגאווה נגד הרשעים משובחת מאוד להוכיחם ולהחלים אותם. זאת אומרת, גם הרשעים סוף סוף צריך לזכור שהגאווה היא נגד הצד הרשעותי שבהם. אבל צריך גם להוכיח אותם, להוכיח אותם שלא טוב הם עושים. כלומר, כן, התוכחה היא מבררת גם להם עצמם, אבל גם לנו, לא פחות מזה, שהגאווה היא רק נגד צד הרשעות שבהם. כן, אבל גם הם הראויים לתוכחה. כן, למה ככה אתה עושה לאותו הרשע? כלומר, התוכחה זה בעצם להוכיח אותו למעשיו. להוכיח אותו למעשיו. וזה מתברר גם לנו וגם לו, שכל התנגדותנו לו זה מצד הרשעות. כי לא חפץ, כן? איך קוראים? כי לא חפץ במות, לא חפץ במות המת, אלא בשובו מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ להמית את הרשע, זה נקרא במות המת, שעל פי מעשיו הוא מת, הוא עושה מעשים רעים, אלא בשובו מדרכו וחיה. זאת אומרת, התוכחה בעצם זה כדי להשיב אותו מדרכו הרעה. זו בהחלט אופציה שעומדת לפני הרשע, אבל הגאווה היא ניצבת בסקיפות קומה עצומה כנגד הרשעה. כן? יש פעמים שהגאווה חלילה היא משמשת כדי לעמוד בפני ה צדיקים, חד ושלום. אדם מתגאה כנגד צדיקים, כדוגמת דותן ואבירם, והתייצבו פתח האוהל, ששם אנחנו רואים אותם, כן, מתייצבים בגאווה אל מול משה רבנו, שמייצג את הופעת הטוב בעם ישראל. כן, טוב, זה בעיה. צריך מאוד להיזהר שמידת הגאווה, חלילה, לא תהיה בבחינת יד רמה, כן, סקיפות קומה כנגד צדיקים, חד ושלום. והגאווה נגד הרשעים שהוא בחת מאוד, להוכיחם ולהחלים אותם ולא יקנה להם. ויצווה על הטוב ויזיר מהרע כפי יכולתו. כן? יצווה על הטוב ויזיר מן הרע כפי יכולתו, אף פי שזה דומה בעיני עולם כי מסתרר וך מתגאה. כל זה נראה כאילו הוא מסתרר ומתגאה, כי הוא מנסה להשליט משהו, כפי שאנחנו שמים להם פה. זאת אומרת, בחיצוניות נראה שהאדם הזה הולך וכובש לו, כן? שטח ומקום, כן? מנסה להשתלט על אחרים, אבל אם נתבונה נראה שכל השתלטותו והסתררותו, כן? זה בעצם הסתררות הטוב וביאור הרע. הסתרר עלינו גם הסתרר, זו הייתה טענתם של דותן ואבירם על משה רבינו, אתה רוצה להסתרר עלינו. אבל כך חושב הרשע, הרשע חושב שהצדיק רוצה להסתרר לרעה, אבל האמת היא שהצדיק, כן? הוא לא רוצה להסתרר לרעה, הוא רק רוצה להשליט את הטוב. כך גם יהושע בכניסתו לארץ נלחם נגד למד א' מלאכים, אז יש כאלה שזה לא מוצא חן בעיניהם, רוצים להוציא זה מתוכנית הלימודים, כן, את כל מלחמות ישוע, מה זה רוצים? לא למדים את זה. כן, אבל האמת היא שישוע, מה שהוא עושה, זה בעצם ביאור הרע, ביאור הרע, בפירוש, זה נראה כי מתגאה, אבל מי שיודע שמשה רבינו, שישוע בינון, בעצם משרתו של משה רבינו, כל כולו רחום וחנון, בעלב נפלא ועצום, אז ממילא הוא מבין שכל המלחמה שלו זה מלחמות בשביל השלום, ולא מלחמות נגד השלום. אז למרות שזה נראה כמסתרר ומתגאה, אחרי שליבו לשם שמיים, הרי זה משובח. כן? אם כן, למרות שבחיצוניות נראה שהוא לוחם חזק ותקיף, כיוון שבפנים מתקתק פה כוונה לשם שמיים, כן? זה הדופק הפנימי של המעשים, הרי זה משובח. כלומר, פעולה הזו היא משובחת, ולמרות שהיא מחריטה, אבל הוא מחריט קוצים מן הקרם, כמו אדם שמחריט קוצים, תראו לעצמך מחקלאי שבשדה כל היום רואים אותו קורט וקורט וקורט, מתקרבים ורואים שלמעשה מה שהוא מוציא זה, את העשבים השוטים, אז רואים, ברוך השם, ברוך השם, זה בסדר גמור, אין שום בעיה בזה. כך גם אברהם אבינו, כשהוא נלחם נגד ארבעת המלאכים, הוא היה מאוד גבתן, תראו לעצמכם להילחם נגד ארבעת המלאכים, וזה עצמו צריך, כן? כן? הוא הרג שם הרבה אנשים, הרבה הרבה אנשים. חז"ל אומרים שהדם, הדם שיצא, נשפך שם במלחמה הזו, הגיע עד קרסוליו של אברהם אבינו. זה היה שם מפלס רציני של דם. ואברהם אבינו ראה את כל הקטל האדיר הזה, והתחיל להיכנס בליבו גם אולי הרגשות ומחשבות, שאולי חלילה במהלך הקריטה הזאת, הוא גם איזה שתיל טוב הוריד. כן? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא עבדי אברהם. למי אומרים אל תירא? למי שירא. ממה היה ירא אברהם? אמר אברהם, כך אומר המדרש. אמר אברהם, שם הירא שמיים אחד היה פה, שם הצדיק אחד היה פה, והרגתי אותו. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תירא עבדי אברהם, קוצים אתה מחלה מן הכרם. כל מה שעשית בדייקנות מופלאה, אחד אל אחד. כן? מידת השנאה שלך פעלה בדיוק כנגד המיקרובים, בדיוק כנגד הדברים שצריכים סילוק וביעור וטיהור. הכל בסדר, לא צריך לדאוג. נו, זה לא פשוט אמנם. אבל זו דוגמה של גאווה חיובית. וכיוון שלשם שמיים שומר השם רגלי חסידיו. יש פה שמירה שהקדוש ברוך הוא שומר את החסיד שבמהלך ההתגאות שלו הוא לא ייפול. במהלך ההתגאות הוא לא ילחום ולא יסתרר על דברים, מקומות ואנשים שלא צריך להסתרר עליהם. כל גאוותו אם כן, כל מחאתו תהיה מופנית כנגד הרע בלבד. זו שמירה מיוחדת. לא כל אחד יכול להשתבח בדבר הזה. אבל צדיקים גדולים זה ככה, כמו שאומר בהמשך, כמו מרדכי שלא נכנע לאמן. של מרדכי אנחנו רואים את מדרגת הגאווה, לא יחרה ולא ישתחווה, גאווה עצומה, לשם שמיים בצורה מתוקנת ביותר, לכן שלו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עוזר אותו. ויצווה על הטוב יזהיר מירה כפי יכולתו, אפי שזה דומה בעיני העולם כמסתרר. וכי מתגאה, כן, שימו לב, כתוב בו בעיני העולם, הביטוי בעיני העולם מציין את ההסתכלות החיצונית. הסביבה שמסתכלת בצורה חיצונית על התנהגות שלו, זה נקרא בעיני העולם. עיני העולם מציין לנו הסתכלות המונית שטחית. זה נקרא עיני העולם. לא כתוב בעיני הצדיק, או בעיני פלוני אלמוני חכם ונבון. בעיני העולם, המבט הכללי, המבט הפופולרי, המבט השטחי, כן, החדשותי, החיצוני, הדמיוני. זה נראה, אוי, זה גאוותן פה יש. אבל תרדו קצת לעומק, תבינו מאיפה זה נובע. תבינו מה שורש הגאווה הזו, אז כבר לא דברו ככה, אז תבינו שכל הגאווה הזו ממולט בענווה וקדושה נוראה. אבל עיני העולם, עיני העולם. תאר, עיני העולם. אחרי שליבו לשם שמיים, כן, הרי זה משובח. ליבו זה נקודת הרצון הפנימית. כן, בחיצוניות, אם כן, יש גאווה. בלב, שזה הפנימיות, יש שם שמיים. הנקודה הפנימית, אם כן, משמרת את הפעולה החיצונית שלא תיפול חלילה במקומות מסוכנים. הפנים משמר את החוץ. כך תמיד צריך להיות. כשאדם עושה פעולה חיצונית של מרית עין נראית שלילית, אם ליבו לשמיים, זה גוף המשמר את הפעולה החיצונית, שלא תיקח את כל הרצון למקומות שליליים. עד כדי כך שאמרו חז"ל במסכת ברכות, גדולה עבירה לשמה, יותר ממצווה שאינה לשמה. מניין לנו? מסתר. מניין לנו? מיעל אשת חבר הקיני. למרות שנאמר עליה, כן? פסוק זה נרמז, חז"ל פרשו ובררו את העניין, קרא השכב, מלמד ששבע בעילות בעל אותה אותו רשע. שם באוהל היה מעשה לא פשוט, כן? אותו רשע סיסרה שהכניסה, פיתתה אותו להיכנס מימה ולהרוג אותו. כן? היא שילמה איזה מחיר צניעות קשה מאוד, אבל כל זה היא עשתה בשביל ישועת ישראל. הצדיקה הזו ממש מסרה את נפשה על הדבר, והרגה את סיסרה. כן? ומזה למדים חז"ל גדולה עבירה לשמה. מתוך שהעבירה הזו הייתה לשמה, מתוך שתוכה היה רצוף אהבה לשם יתברך ולעם ישראל, הדבר לא נחשב לה לאבון, אלא אדרבה בשירת דבורה אנחנו רואים, כן? מנשים באוהל תבורך. יעל, איך כתוב? מנשים באוהל תבורך. כלומר, למרות המעשה הזה עדיין, היא שייכת למידת הצניעות, באוהל. והנה שרה היא באוהל, שזה מורה על צניעות. כן? היא שמרה על מעמדה ומקומה הפנימיים, כראוי לבת מלך, כבודה פנימה, היא נשארה בפנים. כן? גם רואים שהיא לוקחת את היתד ולא לוקחת חרב ולא נשק. היא הקפידה גם, בשעה כזו, היא הקפידה עדיין על מה שנאמר בתורה, לא תלבש אישה כלי גבר. לכן היא הורגת אותו דווקא עם עקבת, דווקא עם יתד האוהל. כן, כך אומר אחד בעלי המוסר. כך הוא אומר, לא לחינם דייקה בזה, כן, התורה, ואמרה, ותיקח את היתד, כן, ולא את החרב. מן הסתם היה שם חרב. החרב זה אוהל שבכל אופן שאת כל הוויזרים הנחוצים לחיי מדבר. מן הסתם החזיקו שם חרב. ודאי, למה היא לא לקחה את החרב? הקפידה על מידת הצניעות. אז למרות שהיא עשתה מעשה כביכול שהוא לא צנוע בחיצוניותו, אבל רואים שבזה שלקחה את היתד, זה מגלה על כוונת ליבה. שהיא לא יצאה ולא פרשה מן הצניעות במובן הפנימי, אף פי שכלפי חוץ, טוב, היא עשתה מעשה. אז עד כדי כך אנחנו רואים איך כוונת הלב משמרת את המעשה החיצוני, גם מקום שהמעשה החיצוני על פניו נראה מנוגד לכל צניעות. כך גם אסתר המלכה, שנכנסת לחשברוש פעם השנייה, אבי שלא נקראה לשם, כן? כאשר עבדתי, עבדתי, פעם ראשונה שלא ברצון ועכשיו ברצון, חודש ועת היה, שהגופות רוצים להתחמם זה בזה, אומר לנו רשי. קיצור, סיפור לפשוט שם היה, ואסתר עושה את כל זה כדי לקרב את ליבו של החשברוש אליה, במטרה להפיל את המן בפח. וגם על זה, לא שמענו טענה וחצי טענה על אסתר בגלל המעשה הזה. למה? כוונתה לשם שמיים. בא הרב קוק, משפט כהן, מברר לנו בענייני הלכה, סוגיית, כן? סוגיה מורכבת הזו של עבירה לשמה, ואומר לנו שכדי שאדם יהיה ראוי לעשות עבירה לשמה, כן? איך אנחנו מקוננים את נקודת הלב, איך אנחנו בטוחים שהלב הוא לשמיים, זה כבר פירוט הלכתי, כן? אמרנו שהלב הוא לשם שמיים, אמרנו באופן כללי. אומר הרב קוק, כדי שנהיה בטוחים שהלב הוא אכן לשמיים, צריך להימצא, כן? במהלך הפעולה, שלוש כוונות ברורות, או שלוש תנאים. אחד, שברור לאדם שעושה את העבירה שלא יהנה שום הנאה פחותה ממנה, עד כדי כך. ועל זה אמרו חז"ל שאסתר קרקע עולם הייתה, למרות שאותו דוב פרסי, כן? הוא בעליה, היא הייתה כקרקע עולם. לא חשה דבר וחצי דבר, כאילו אדמה. שום דבר, לא הרגישה כלום. כן, לא הייתה לה הנאה בדבר, בכלל, כך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין. ודבר שני, שקרוב ודאי שפעולתה תצליח, אל תשאלו אותי איך מבינים או איך מבטיחים דבר כזה, קרוב ודאי שפעולתה תצליח, היא צריכה לחשוב הרבה לפני רם, לעשות הרבה תכנונים בחוכמה אדירה, אם חסר לה חומת התכנון והביצוע, אפילו כהוא זה, כן? כבר לא יכולה לבצע את זה. קרוב ודאי שדבר יצליח, כן, רצונה, ודבר שלישי, שכוונתה היא רק לשם ישועת הכלל, כך כתוב. ישועת הכלל. ברגע שחסר אחד משלוש התנאים האלו, אסור לעשות עבירה לשמה. כן? שמשון קצת בדבר הזה, כך לפחות חז"ל אומרים, שמשון שגם לקח את דלילה כי טוענה הוא חפש על פלישתים. גם הוא עשה את זה מצד הרצון להקוד בפלישתים הקר הבא, כמו שאכן הוא עשה, כן? והיכה בלחי חמור, כך וכך, אחרי זה ככה הפיל עליהם את כל הבניין שמה. כן? אבל בכל אופן, מהלך עשייתו היה, זה גם העניין של ניקור עינו, אומרים חז"ל ש... כן? נוקרו עיניו בגלל שהוא נתן עיניו בדלילה. אז רואים שיש ביקורת קצת לחז"ל הזה, אבל לא ראינו את הביקורת הזו לא אצל יעל ולא אצל אסתר. הדבר הזה מעיד גם על טבעיות הקדושה שיש באישה. שהאישה יותר מסורה לפעולות של קדושה, הרבה פעמים יותר מגבר. שאצל גבר יש יציאה לחוץ, כן? לכן יותר קשה לו להישאר בעולם הלב. גם שכוונתו לשם שמיים, קשה לו יותר לעשות עבירה לשם שמיים. משום מה, כן? שומה, יש בזה כוודאי כוונה, הגמרא דווקא מביאה לנו את שני הדמויות המופלאות האלו, יעל ואסתר כדוגמה לעבירה לשמה. לא סתם זה נשים ולא גברים. לא סתם. יש בזה כנראה עומק גדול. בכל אופן, אנחנו רואים שזה לא כך פשוט, אבל העיקרון הוא, הרשעים, כן, אחר שליבו לשמיים, הרי זה משובח. אשרי מי שליבו לשמיים. אשרי מי שליבו לשמיים בשעה שהוא מתגאה. מי שיכול להגיד את זה, מה שליבו לשמיים בשעה שהוא מתגאה, זה מעלה גדולה. כן. ולא יקנה לרשעים, עד איזה מדרגה, כן? אם לא הבנת, אם חשבת שמדובר על הרשע השכונתי, שהוא בסך הכל צדיק לא קטן, אבל הוא רשע בעיניך, או הרשע, אני יודע, רשע קטן. אם אתה רוצה לדעת עד כמה צריך לא להיכנע לרשעים, כמו מרדכי שלא נכנע להם. כן? עד כדי כך. זאת אומרת, המאבק כנגד הרשעה צריך להיות... ויאבק עמו איש, היו מעלים מאבק עד השמיים. כך אומר שרו של עשיו כנגד יעקב, ויאבק עמו איש. כן, אומרים חז"ל, מה זה ויאבק? משון אבק. שהיו במאבקם מעלים אבק עד השמיים. זאת אומרת, הרמז במאבק עד השמיים הוא רמז כפול. אבק מצד אחד מורה על כך שיש התכתשות קשה מאוד, התכתשות קשה, יוצא אבק, מרוב חיכוך. דבר שני, עד השמיים. כלומר, יש פה מלחמה בין שורשים. זה שורש הקדושה, ושורש התאומה נאבקים. זאת אומרת, שאתה שואל את עצמך, עד לאן צריך להיות המאבק נגד הרשע? המאבק נגד הרשע צריך להיות לו ביטוי כפול. וגם זה עבודתם של צדיקים, זה לא בשבילנו, רבותיי, אני רק אומר את זה כי זה כתוב. המאבק צריך להיות גם ברמה המעשית כנגד הרשע המעשי, שמופיע בעולם הזה, אבל בשעת המאבק עם הרשע המעשי צריך לכוון שאני הולך להחריט את שורשו בשמיים. ואז זה אמרו חזל, שלמעשה המאבק של יעקב היה מאבק כפול. הוא היה כנגד שרו של עשיו. כן? מצד אחד הוא מתואר בתורה, ויאבק כמו איש, כאיזו הופעה מעשית של רשע, אבל זה מקפל בתוך רמז שזה היה שרו של עשיו, שזה היה שורש של הרשע. כן? זה הצדיקים הגדולים. הצדיקים הגדולים, המאבק או ההתגאות שלהם, כן? ההתרסה שלהם, זקיפות הקומה שלהם, זה לא נגד הרשע המתגלה בלבד, אלא לא פחות מזה כנגד הרשע הסמויה. הרשע הסמויה. כן, אז כמובן, כמו שאמרנו, טוב, אנחנו גם, הרי, גם כל אחד מאיתנו, בשעה שהוא נלחם נגד הרשעות הפרטית שלו, גם כנגד הרשעות הפרטית שלנו צריך להתגאות. אדם צריך, כן, צריך להתגאות כנגד הרשעות הפרטית שלו, לעמוד חוצץ, לעמוד בגבורה כנגד הרשעויות הקטנות שלו, שונרה, רכילות, כן? להתקומם כנגד הבאות השפתיים האלו, כנגד מעשים פחותים וזולים, ולכוון באותה שעה שאני נלחם לא רק נגד המעשה הגלוי, אלא גם נגד שורשו בתוך הנפש שלי. הנה, זו דוגמה של מלחמה כפולה בתוך נפש האדם. אבל כנגד הרע העולמי הכללי, שזה המן, המלאק, זה עבודתם של צדיקים. זה עבודתם של צדיקים. אחד מסוגי העבודה של צדיקים. הצדיקים העליונים, אומר הרב קוק במוסר אביך, עבודתם היא עוד יותר גבוהה מזו. עבודתם עוד יותר גבוהה מזו. כן. אבל לא ניכנס לזה כרגע. שם העבודה היא לא בדיעבה, שם העבודה היא דווקא בהמתקת שורשו של המלאק. כלומר, להפוך את המלאק לטוב. כן? אלה שצריך כוח גדול וטהרה נשגבה לייחוד עליון זה, כך הוא כותב. זה עבודתם של הצדיקים העליונים. יש צדיקים שמלחמתם היא יותר חזיתית מול הרע, לאו דווקא בהמתקה, אלא יותר בהכנעה של הרע, פחות מאשר בהמתקה. יש בזה מדרגות. תלוי גם באיזה שלב נמצאים, כן? בשושן הבירה, עבודת ההמתקה היא לא תיתכן כל כך. עבודת ההמתקה היא אופיינית דווקא לארץ ישראל, שעליה נאמר ארץ זבת חלב ודבש. גם במובן הפיזי, לא פחות מזה במובן הרוחני. כן? במובן הרוחני. כן? שזה חלב ודבש, שניהם בעצם מרמזים על הוצאת הטוב מתוך הרע. כן? העבודה המיוחדת של ארץ ישראל זה היכולת העצומה להמתיק את הדינים בשורשם, להמתיק את הרע בשורשו. כלומר, אתה רואה את הרשע, התבוננת על מקומו ואיננו. כלומר, היכולת להתבונן בשורשו של הרשע ולראות שגם הוא טוב, ולהמתיק אותו משורשו, זה העבודה של ארץ ישראל. כן? גם דבש וגם חלב מרמזים לדבר הזה, שהדבש והחלב שניהם זה בעצם דברים טהורים, דבש וחלב, כן, שניהם מרמזים לדברים טהורים ומתוקים, אבל מאיפה הם יוצאים? כן? הדבש יוצא מן השרץ. זה דבר מוזר. הדבורה אסורה מאכילה, ובכל אופן היוצא מן הדבורה, זה הדבש, מותר לאכול אותו. אם כן, הדבש הוא דוגמה לטהור מטמא. זה ארץ זבת חלב ודבש. יש בכוחה להוציא את הטהור מתוך הטמא. כן? לרדות את הדבש מגביית הארי, וכך גם לגבי החלב, שזה חלב, אבל הוא יוצא מבשר. בשר וחלב לכאורה. בכל זאת רואים ש... זה עבודה מיוחדת של צדיקי ארץ ישראל, מה שנקרא. תורת ארץ ישראל, צדיקי ארץ ישראל, שנקראים נועם ולא חובלים, חוץ לארץ זה יותר לחבל ברע, יותר להתנגש עם רע, לחלות אותו, לחרף, להוכיח, להחלים. כל הביטויים האלה שכתובים פה, זה אופייני לדרך הכובש, כן? שהיא אופיינית לחוץ לארץ. מרדכי בשושן הבירה, כן? זו המדרגה שהוא פועל בה. זו המדרגה שהוא פועל בה. אף פי שגם שמה יש איזו מדרגה של המתקה, כמו שכתוב, והיתנו את בית המן למרדכי. כך עשה גם דוד, אגב, שלקח את שלל כן? את שלל המלחמה, הוא לקח וקבע את זה בכתרו. כן? זה גם עניין של העלאת העבודה הזרה. הוא שינה את הצורה, שואלים חז"ל, איך הוא יכול להשתמש בזה? הרי אסור להשתמש בעבודה זרה, אלא הוא יתיח את זה. הוא יתיח את זה ולקח את הזהב לכתרו. כן? אז כך גם, ויקחו את בית המן ויתנו אותו למרדכי. כן? הוא עשה בו איזה שינוי, עושה בו... דנים על זה מבחינה הלכתית. מה הוא עשה בבית כדי שיהיה מותר להשתמש ביתו של המן? מי יודע מה המן עשה שם? כל הצלמים שלו שם היו. איך אפשר להשתמש בבית הזה? הוא עשה שם איזה שינוי. כן? אז גם בשושן הבירה הייתה איזה בחינה של המתקה, לא רק של הכנעה. כן? בכל זאת, זה יותר מיוחד לעבודת ארץ ישראל. עבודת צדיקים בארץ ישראל. כן. כן. ולא יקנה לרשעים, כמו מרדכי שלא נכנע למן. Okay. עד לפה הגענו פעם שעברה, עכשיו חזרנו על זה קצת ב, איך אומר, בגרסה שנייה, ב, ב, כן? אין, אין בית מדרש בלא חידוש, ברוך השם זכינו להגיד פה כמה דברים שבאמת לא אמרנו אותם פעם שעברה, כן? לא אמרנו אותם פעם שעברה, ברוך השם, זה גם הייתה חזרה אם כן, וגם קצת עמקה, כמו מרדכי שלא נכנע למן. פעם שעברה הוא כוספנו ואמרנו, כמו מרדכי, Okay. עכשיו הסברתי, הסבר אחד, מה זה כמו מרדכי? עד כמה אדם מחויב להילחם כנגד הרשעה, כמו מרדכי שנלחם בהמן. אמרנו שהסבר שני למה שכתוב כאן, כמו מרדכי, כן? שהכוונה היא פה בעצם מהו התנאי שתהיה יכול להילחם ברשעה? אם אתה כמו מרדכי, מדרגתו, שנלחם בהמן. אם אתה לא מרדכי, אל תילחם בהמן. זה בעצם תנאי מוסרי כדי שתהיה ראוי להילחם, כדי שתהיה ראוי להילחם ברשעה. כמו מרדכי, מדרגת, כן? מרדכי, שלכן הוא היה יכול להילחם בהמן. ובכל מקום שיש מצווה, עליו לעשות. ולא יקנה כלל הרשעים לעזוב הטוב מפני השפלתו לפניהם. טוב, כאן הוא מברר לאט לאט את הדברים, אנחנו נראה שיש כאן איזשהו מהלך, כן, שמתברר רק בסופו, אבל הנחת היסוד הראשונית, שימו לב, אנחנו נגיד אותה, למרות שאחרי זה נסייג אותה בהמשך, אבל קודם כל הקביעה העקרונית, והיא נכונה באופן תיאורטי, ולא לחינם, הוא מביא אותה בהתחלה, זו קביעה עקרונית שאחרי זה הוא יסייג אותה, אבל למרות ההסתייגות, אנחנו תמיד, כן, העיקרון הוא תמיד נשאר עקרון ברזל. כל מקום שיש מצווה, לא נכנעים לרשעים. בסוף יגיד אחרת, אנחנו נראה. אבל מצד האמת זה ככה. למה? ככה. הוא אומר, מסביר את זה בצורה כזו. כל מקום שיש מצווה עליו לעשות ולא יקנה כלל הרשעים לעזוב הטוב, מפני השפלתו לפניהם. הנה הוא מנמק בעצמו, לעזוב הטוב. זאת אומרת, למה בכל מקום שיש מצווה, אני לא נכנע לפני הרשעים? כי יש פה התנגשות בין מה? בין ציווי וטוב. לבין רשע. אם כן, ידו של הציווי והטוב על העליונה. כאשר יש רשעה, שזה הרתיעה, רשע, רתה, כן? הוא נסוג מדרך השם, זה הרשעה, כן? כך מסבירים שרשע ורתה, השין והתו מתחלפים, הרשע הוא רתה, הוא נסוג, כמו הרתה שהוא קופץ ממקומו. הרשע זה בעצם רתיעה וקפיצה, כן? ויציאה מדרך השם, זה רתיעה ונסיגה לאחור, כן? מכיוון שמדובר פה בהתנגשות בין עליון ותחתון, כן? שאתה בא לקיים מצווה, אתה בעצם מייצג את מה? אתה מייצג ופועל ומגלה את הטוב האלוקי. אם כן, יש פה יתרון עצום. זה בחינה עקרונית, איפה נראה? לא תמיד. לא בכל שעה, לא בכל עניין. כן? צריך לראות. אבל באופן עקרוני מדובר כאן בטוב אלוקי שרוצה להתגלות. כן? יש פה טוב שהוא מקופל בתוך ציווי. כן? איך כתוב כאן? בכל מקום שיש מצווה, זה מדגיש את הצד של הציווי. יש פה מלך עליון שמצווה עליך עשה. כן? ולא יקנה כלל הרשעים לעזוב הטוב. אז בהתחלה זה קרוי מצווה, ועכשיו זה קרוי טוב. כן? זאת אומרת, זה מצווה, המצווה מקפלת בתוכה את הטוב. ודאי. כל ציווי ודאי שמקופל בתוכו טוב. אם כן, יש לך עסק בגילוי של ציווי עליון, שמקפל בתוכו טוב אלוקי, ומולך יש רשע. מה תעשה? אם היית יודע שזה מצווה וטוב, והיית רואה רשע, היית עושה, והם נעלם משם. נעלם. מצד האמת, אין לו אפשרות לעמוד בפני הציווי והטוב. אין לו אפשרות. כי אימס דונג מפני אש, כן אימסו רשעים מלפני השם. זאת אומרת, מול הטוב האלוקי, אם היינו זוכים באמת לעשות מצווה ולהרגיש עכשיו אנחנו אוחזים בידו של המצווה, ומגלים טוב עליון, אם מישהו היה מנסה להתנגד לנו, הוא היה נמס. פשוט נמס. שום סיכוי לא היה לו בכלל להתמודד. ומצד האמת, אדם ישראל מצווה כך. זה העיקרון. תכף נראה שזה יורד לשטח, הדברים לא פשוטים, כי העולם הזה הוא מורכב. ועם כל התוקף של הציווי העליון והטוב שגנוז בו, מצד סדרי הבחירה החופשית והסיבוכיות שיש בעולם, יש פעמים, אני אומר את זה בלחש, שהטוב האלוקי נסוג מפני הרשע. זה פלא. לא מצד החולשה של הטוב האלוקי, אלא מצד שאין לנו את הכוח לקבל את הציווי. או מצד שמצד סדרי הבירור בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה בהתחזקותם של הרשעים כדי להניש, כדי לעשות בירורים בדרך של הרע, ואז המצווה, למרבה הפלא, מאבדת את תוקפה. ממש. וכאילו הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים, הוא כאילו מאחור, עוד ידו נטויה עלינו, אבל הוא בהסתר פנים, הוא באלם. יש מצבים כאלו. אבל מצד האמת, חשוב מאוד שבפסגת המחשבה שלנו תהיה הידיעה, שכאשר אתה עושה מצווה, אתה מבין במה אתה אוחז בכלל? אתה אוחז בציווי אלוקי, יש לך הורמנות הדמלכה, יש לך סמכות ממלך, ובשליחותו אתה פועל, בוא אל פרעו. מה המשמעות של בוא אל פרעו? כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, בוא אל פרעו, הוא נותן לו כוח. בוא אל פרעו, ותאמר לו, שלח את עמי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחבר את משה, לכוח הציווי כדי לתת לו כוח לבוא אל פרעה. אתה הולך אל פרעה, אתה עומד בפני הרשע, תדע שאתה הולך בשליחותי. אז מתגלים שם כל מיני בירורים, כן? שרבינו, אולי תשלח מישהו אחר, אולי זה... יש שם בירורי אמונה. להכשיר את משה רבינו לקבל את הציווי האלוקי ולהרגיש אותו פועל בתוכו, כדי שיהיה לו כוח. עד שמשה רבינו מתגלה בכל תעצומות עוזו, והוא בא לפני פרעה, ופרעה מגרש אותו, לך מפניי, לא רוצה לראות אותך, ואומר למשה רבינו, באמת כבר לא תראה אותי, לא תוסף ראות פניי. זהו, עכשיו אתה הולך לקבל מכת בכורות. אתה לא רוצה לראות את פניי? אז עכשיו תקבל את מכת בכורות בפרצוף. הוא כבר לא מפחד משה רבינו, הוא אמיץ. אמנם הרשע מסלק אותו פיזית, פיזית הוא מסלק אותו, אבל הסילוק שהוא מסלק אותו רק מקרב את קיצו של פרעה. זה גבורה עצומה שמופיעה במשה רבינו. אז מצד האמת, כשאנחנו מקיימים מצווה, צריך להבין, אנחנו לא אוחזים באיזה גוף מת, באיזה תטפים מציצים, מנחים תפילים. זה בעיה. תראו כמה שזה. כל תוקפה של המצווה הוא בזה שהאדם מכיר ויודע שהוא מצווה לגלות טוב אלוקי שיש במצווה. זה החיבור. ציווי? אם אתה יודע שאתה מצווה, מלך עומד על גביך ואומר לך, התעטף בטלית, ואתה יודע שמתוך שזה ציווי אלוקי יש בפנים טוב עצום, אם עם זה אתה פועל, אף אחד לא יכול עליך. קודם כל, זה הרשע הפרטי שלך, יצר הרע שלך, הוא בעצמו, כן? נמס, מתפורר ונעלם, מוסר את כל כוחותיו בידיך, ובאמצעות זה אתה יכול לעבוד השם אלוקיך גם ביצר הרע, את כל הכוחות שלו מוסר, את יצר המין, את יצר הממון, את כל הכוחות שהוא אוחז בהם, את כל המעוזים שהוא אוחז בהם, הוא משחרר מידו ומוסר לך, כי אתה בא בשם השם אלוקי צבקות. ובמה הוא בא? באיזה כוח הוא בא גוליית? עם חנית וחרב, כולו עטוף בחיצוניות, אבל עם מי אתה בא? אתה בא באופן אחר לגמרי. כלומר, קודם אנחנו לא מבינים את התוקף האדיר שיש בעצם בלימוד התורה, בקיום מצוות, אין לנו כוח ללחם נגד רשעים. אבל מצד האמת, עם מה אתה בא אל מול האנשים ש... אנשים שמייצגים את השטות, את ההבל, את הדמיון, את הטעות, אתה בא מולה עם התורה שלך ומצוות שלך, אתה מרגיש את היתרון שיש לך עליהם? אתה מרגיש שיש לך יתרון אמיתי עליהם? לא מצד הפרטי שלך, מצד זה שאתה זוכה להיות, כן, בצבאו של מלך. אתה מבין איזה יתרון עצום שיש לך עליהם? במה אתה מתבייש? ולא יבוש מפני המלעיגים עליו, כמו אדם שלא בוש מפני אנשים שאומרים לו, למה אתה עובד קשה לאסוף מרגליות או זהב? ודאי שהוא יצחוק עליהם. אני אוסף מרגליות וזהב, אתם צוחקים עליהם? טיפשים שמותכם. על מה אתה מדבר? אז מצד האמת הוא אומר לנו באמת, בכל מקום שיש מצווה, בכל סיטואציה, בכל זמן ומקום, כן? כל, איך אומרים? כל מקום שיש מצווה הפירוש, בכל מציאות שמתהווה מצווה, אם זה מצוות שמתהוות מכוח הזמן, יש זמן שהוא קובע את המצוות, צאת הכוכבים, מיד מתהווה מצווה. איזה מצווה מתהווה? קריאת שמה. מתהווה מצווה. זה נקרא בכל מקום שיש מצווה. כלומר, כאשר מתרחשים התנאים המתאימים בעולם הזה, שתהיה חלות למצווה ותוקף קיומי, הגיע הזמן לקיים את המצווה. אין מצד הזמן, אין מצד המקום, אין מצד האדם. אדם, עד גיל 13, לא חייב מצוות. גיל 13, פאפ, הוא פתאום מצווה. אז בכל מקום, בכל זמן, או באדם שנשתנה מעמדו מקטן לבוגר, ואז המצווה חלה עליו, ברגע שאתה מצווה ועושה, אין לך לפחד מאש. גם כי תלך משום דבר, גם כי תלך במואש, כן? לא תיחווה. לא תיחווה. זה יסוד, כן? עזותו וניצחונו של אברהם אבינו על כל רשעי קדם. כל עובדי עבודה זרה זרקו אותו לתוך כבשן האש ולא הצליחו לשרוף אותו. כבשן האש מייצג את תעצומות הכוח של העולם החיצוני, שהרשעים משתמשים בו. אבל אברהם אבינו בא עם כוח אחר לגמרי. זורקים אותו לכבשן האש, הוא לא נשרף. לא נשרף. אז מצד האמת, בכל מקום שיש מצווה, עליו לעשות. עבד הכוח הפרטי. כל חולשתך מול הרשע זה בגלל הפרטיות שלך. בגלל זה אתה מפחד, כי אתה פרטי. ומצד הפרטיות שלך אין לך יתרון על הרשע. אין לך יתרון על הרשע. לכן אתה גם מפחד. צריך לדעת את זה. כל מקום שאנחנו מפחדים, מתופעה, לא משנה איזו תופעה, מכלב, מאדם להבדיל, מתופעת טבע. כל מקום שיש פחד, סימן שאנחנו בעצם מתייצבים אל מול התופעה בכוח פרטי. מה הגוף שלי יכול לעשות מול האריה? אבל אם אני לא גוף, אם אני בתחלף פעמו רוח השם בין שאול, בין צורה להשתאול, אם שמשון מקבל את הרוח מהשם, אז הגדיבה הזו משסע אותו כשסע את האריה בא. פוגש את האריה בדרך שם. הוא הלך מסביב לכרם, כיוון שהוא היה נזיר, ואז הוא הולכת בתוך הכרם, אפילו בתוך הכרם. הוא הלך מסביב לכרם, ואז בא אריה. אז מה הוא עשה לו? וישסע אותו כשסע את הגדי. הוא קורא אותו לגזרים. כנ"ל גם דוד. כנ"ל דוד, כל הגדולים האלו, אנחנו רואים אותם בדרך כלל, בכל מיני פעולות, לא לחינת, הכתוב, תורך לברר לנו, ולפעמים חזל באמצעות הכתוב, על פעולות מופלאות מעל הטבע שעושים הצדיקים האלו. למה? כי הם לא פועלים הפרטיות שלהם. הם סך הכל ידו הארוכה של הקדוש ברוך הוא, לכן יש להם כוח כזה עצור. אבל כשאדם מתנתק מהציווי אלוקי, הוא לא מברר לעצמו את היחס הנפשי למצוות, אז הוא חלוש. הוא מפחד מכל עלי נידף. כן? הוא רק שומע מנהיגי אומות, כאלו אחרים, הוא כבר כולו משקשה, כבר כולו משחרר את כל... רק תיקחו, תעזבו אותי בשקט. פחד אלוקים. והוא חושב שהוא חכם, והוא חושב שהוא פוליטיקל קורקט, הוא חושב שהוא מעשי, הוא פרקטי, הוא מציאותי. כל מיני דברים כאלו. אבל למעשה, מה שיש פה זה לא חוכמה, ולא תבונה, ולא יצירתיות, ולא מבט קדימה. פחדנות אחת גדולה. רמק. פחדנות אחת גדולה. יש פה חולשה אנושית, כן? של יצור אנושי מוגבל, שניזון רק מכוחות אנושיים ומגבלות אנושיות, ולכן לא מסוגל לעמוד. הוא כולו פחדים, מכפרי גלבד ראש, כולו פחדים. ואחרי זה מאשים את הגיבורים, שהם לא אחראים. הוא מאשים אותם. קום להבין את הכוח העצום שמשתמשים בו אנשי אמונה. הוא עוד מאשים אותם. בכל מקום שיש מצווה, עליו לעשות. ולא יקנה כלל. לרשעים, לעזוב אותו מפני השפלתו לפניהם. צריך להבין, הלא יקנה כלל, לא יקנה כלל, הדגש הלא יקנה כלל, הכוונה היא שלא יישאר בחוזה שום סעיף שנושא פנים לרשעים, או שמבטא חולשה ונסיגה. לפעמים יש נטייה לא להיקנה, אבל לא כלל. להשאיר איזושהי תחושה לרשע, לתת לו, איך אומרים, נקודה של כבוד. לא, לא. לא, בכלל לא. לא יכרע ולא ישתחווה. לא יכרע ולא ישתחווה. שמה תאמר, אני לא יכרע, אבל אני ישתחווה. כן? לכרוע אני לא קורא, אבל אולי אני כן ישתחווה. קצת, לעשות קידה. לא, אפילו לא קידה. שום דבר. אולי בכל זאת, כמו חנה ושמעת בניה, אולי בכל זאת, רק תשתחווה לפס, ורק תעשה ככה וזהו, מספיק. לא, אני אזרוק את עצמי לאש, אני לא אקנה לך. כי אם אני נותן לרשעה מקום, אני בעצם טוען, שהקדוש ברוך הוא מתפשר על שליטה, הוא מתפשר על שליטתו בעולמים. יש פינה ששם הוא לא נמצא. זה בניגוד גמור לכל אמונת ישראל. עיני השמש שוטטות בכל הארץ, בכל הארץ. ואתה כמייצג את השכינה, אתה צריך להבין את יסוד ההתפשטות של אור השם בכל המציאות. אתה לא מוותר. באופן עקרוני, אנחנו עדיין ברמה עקרונית, צריך לשים לב. תכף אנחנו נראה מיד שכל המשך הפסקה כאילו סותר על פנינו ומעביר אותנו לרמה המציאותית, כן, שהיא בעצם הרמה האמונית של כל אחד מאיתנו, ולכן אי אפשר לנהוג על פי הכלל הזה תמיד, עם כל הכבוד. אבל זה צריך להיות נגד עינינו לפחות. אז נראה. כן, מתחילים בזה. זה הנחת היסוד. עכשיו, ובכל מקום שיש מצווה עליו לעשות, ולא יקנע כלל הרשעים לעזוב הטוב, כן, מפני השפלתו לפני, אתה עוזב את הטוב מפני השפלתו לפניהם, אתה עוזב חיי עולם, וזה צריך חוכמה מתי יסתרר נגדם בדבר מצווה. פתאום הפוך, דבר והיפוכו, מה קורה כאן? וזה צריך חוכמה מתי יסתרר נגדם בדבר מצווה, כי פעמים אינו שווה שיעמוד נגדם, שאם יעז פניו נגדם בעבור מצווה אחת, יפסיד אותם מהמצוות. וזה צריך חוכמה. מהי החוכמה? החוכמה זה הכוח, ההתבוננות, ההסתכלות שמבררת לנו את מערכת היחסים בין הרצון האלוקי לבין הבריאה. ופה יש סיבוכים גדולים מאוד. אנחנו יהודים. אנחנו יהודים. יהודים שומרי תורה ומצוות עלו בכבשנים השמיים. זה עזר להם שהם קיימו מצוות. זה עזר להם שהם שמו את התפילין מול הרשעים האלו. את התפילין עם הגולגלות לכבשן. השם ירחם. מצד סדרי ההופעה של הרצון האלוקי במציאות, יש עיכובים. מצד המקבלים, לא מצד הקדוש ברוך הוא. מצד ריבונו של עולם, ודאי שאין עיכובים. אבל כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, שתהיה בו אפשרות, כמו שאמרנו, לבחירה חופשית, והתגלו, בתוך המציאות, התגלו מצבים שהבחירה החופשית גורמת להחלשת הופעת השם בעולם, באופן גלוי. ואז נוצר המצב של הסתר פנים. במצב של הסתר פנים, כלשון הגמרא מסכת ברכות, שעתם של רשעים משחקת. ואז זה מבין את הפסוק, יפיח בצורריו. שהרשע מנצח את הצדיק. רשע טוב לו, צדיק ורע לו, במציאות הזו תיזהר. במציאות הזו, אסתר דבר. במציאות הזו, קיום המצווה לא בפרסיה. דווקא באסתר. דווקא זה. הפעולה הנכונה. אל תתגאה תמיד. אתה לא במדרגה שאור השם נוסס עליך. אתה לא במדרגה של וראו עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. אתה לא במדרגה. תיזהר. תשים את התפילים מתחת לתלית, תדליק את הנר של חנוכה על השולחן בתוך הבית, בשעת הסכנה, זה הביטוי. בשעת הסכנה, מניחו על שולחנו ודיו. אל תשוויץ. זה לא הזמן. העת לא מוכשרת לגילוי אור השם בצורה גלויה. יש הסתר פנים גדול. אל תתגאה כנגד הרשעים, כי בזה אתה תגביר את כוחם, ולא יהיה לך במה להשיב מלחמה שערה, כי אין השם בקרבכם. כשאין השם בקרבכם, צריך הרבה סיעת הדשמיה לברוח מהרשעים. זה לא פשוט. כמה אנשים שרדו מן השואה הזו? כמה אנשים שרדו מן השואה? היה צריך נס עצום כדי לצאת מחנות השמדה. כמה אנשים יצאו משם? מידת הדין הייתה מתוחה בצורה נוראה, וידם של רשעים הייתה אל העליונה. המצוות לא אילו. פשוט לא אילו. בחשבון הפשוט של כמו מרדכי שלא נכנע לאמן, זה לא עבד. כמו מרדכי שלא נכנע לאמן, זה לא עבד. נקודה. אם היה מרדכי, והיו מרדכיים כאלו, הרגו אותם בירייה. שמו להם פס, כי שם השם לא נראה עליהם. לא נראה עליהם. דבר נורא. ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה את כל החשבון, ודאי שאלו שמסרו את נפשם, ודאי שהגיעו למעלה, פמלה של מעלה, קיבלו את המשה רבינו והארון, וכל שבעת הרועים הנאמנים, כולם קיבלו את זה, ברור. אבל פה בארץ, בחשבון הגלוי, אור השם לא הופיע. לא בגלוי. אומר לנו, לזה צריך חוכמה. כוח החוכמה הוא הכוח המברר את היחס בין רצון השם יתברך, כן? מידת ההופעה של הרצון, מידת ההכשר של המציאות, לגלות את הרצון האלוקי. מה? ולפי זה אתה צריך לפעול. ואז יוצא לך בחשבון ההלכתי, שיש מצוות של יהרג ולא יעבור, אלו שלוש מצוות, שגם בשעות של אסתר חייבים למסור את הנפש, ושאר המצוות יעבור ולא יהרג. יעבור ולא יהרג. אתה עובר על המצווה ולא נהרג, כי עדיף שתעבור על מצווה אחת, ויניחו לך לקיים אחרי זה 100 מצוות. זה עדיף. נכנסים לחשבונאות עסקית כזו. כן? עדיף שתוותר על אחד. עדיף שתיתן לרשע שקל, וישאר לך 2 שקלים. עדיף. זה בושה וחרפה, זה חילול השם נוראי. זה חילול השם נוראי. וזה המצב. זה המצב. כי שמך מחולל בגויים, זה המצב. לא לחינם, מלך כוזר בספר הכוזרי, כשהוא הולך לברר את דת האמת, הוא לא מגיע ליהודים בהתחלה. הוא לא מגיע. הוא הולך קודם כל לשמנמנים, לברודים שם בוותיקן, שם הוא הולך. כן, הסתכל עם הגלימה הלבנה, לקרדינלים הוא הולך שם, כן, כל השמנמנים האלו. ושם הוא הולך. עם הפנים הברודות, מטיילים הם בגנים ככה, אחוזים בשרפי קודש, עשירים כאלו, כשמנמנים, נחמדים. ושם הוא הולך. הוא הולך למוסלמים שדוארים שם במדבר עם הסוסים שלהם, החרבות המצוחצחות, ושם הוא הולך. איפה שיש את הגבורה, איפה שאת העושר, את החוכמה. אבל ליהודים הוא לא הולך. והוא אומר גם למה הוא לא הולך בהתחלה. לא חשבתי ללכת אצל היהודים תחילה, כי אמרתי מה נשאר להם בדלותם. מה נשאר להם? תסתכל לך אתם נראים חייכם. תסתכל לראי, תסתכל בריך, אתה נראה. יהודי גלותי. זה לא מראה נעים. לא מראה נעים, מה לעשות? תסתכל בתמונות, לפעמים אנחנו מסתכלים בתמונות של... יש גם ספרים האלה של לפני 60-60 שנה. אתה מסתכל על היהודים שם בפולין, כל ה... אז זה לא מראים לבב. לא נדבר על תמידי חמים שזכו באמת להערת פנים, גם בגלות. פרצופים כאילו, זה מאוד מיוחדי, אני מדבר ככה לעמך, הם מראות קשים. מראות קשים. שהגלות לא השאירה בנו חלקה טובה, כלשונו של הגאון מווילנה, שעם ישראל בגלות זה כמו רקב עצמות. רקב עצמות, זה דבר נורא. רקב עצמות כפשוטו. כי לא השאיר, כי מה נשאר להם בדלותה? לכן אמרתי, לא ישאל את היהודים תחילה. כך הוא. זה המצב הגלות, כשמך מחולל בגויים. כאילו אור השם לא יכול להתגלות. המחנק של ארץ הגויים. המחנק שנוצר כתוצאה מהתפתחות הרשעה, בגלל צורכי הבירורים. מידת הדין מופיעה דרך הרשעים, שהקדוש ברוך הוא מגלגל חובה על ידי חייו. וכל הגויים החייבים, כן, הם בעצם ממלאים את התפקיד של שבט אפו של הקדוש ברוך הוא. שבט אפו של הקדוש ברוך הוא. ואז לצערנו קיום המצוות לא יכול להיות בגילוי. בהרחבה. זה החוכמה. זה החוכמה. וצריך חוכמה. מתי יסתרר נגדם בדבר מצווה? כי פעמים אינו שווה. מי אינו שווה? מצד החשבון. מצד, כן, או מצד העושה. העושה לא שווה שיעמוד נגדם. גם מצד החשבון המשתלם. לא שווה שתעמוד נגדם, תפסיד הרבה. אבל גם אתה לא שווה. גם אתה לא, אתה לא ראוי לעמוד נגדם. אתה לא ראוי לעמוד נגדם. לא מתכוון, זה מליצי, אני אומר זה מליצי. אבל אתה לא ראוי לעמוד נגדם. כן, ודאי לא כוונה מצד הפשט פה. לא שווה, כוונה, לא, לא משתלם לעמוד נגדם. אתה עשוי להפסיד הרבה יותר. יצא מה שנקרא שכרך בהפסדך. כן, יש בזה רווח מועט והפסד מרובה. לא שווה שיעמוד נגדם. שאם יעז פניו נגדם, אם הוא ינסה לגייס את מידת העזות כנגדם, אם יעז פניו נגדם בעבור מצווה אחת, יפסיד אותם מהמצוות. כל התעוזה שלך עכשיו, היא לא תבוא מצד הקדושה. כל התעוזה שלך עכשיו כנגדם תבוא מצד הדמיון. לא בגלל שאתה אוחז ביד השם, כי השם לא בקרבך בגלות. אז התעוזה שלך היא לא מגובת על ידי ריבונו של עולם. כל עזות בגלות היא לא מגובת על ידי, לא יודע, כל. בואו לא נהיה טוטלים. אבל בגלות העזות של אדם, גם שומר המצוות, היא לא מגובת על ידי השם יתברך. אל תעלו פן תנגפו, כי אין השם בקרבכם. זה עם המעפילים. המעפילים שרצו לעלות לארץ ישראל אחרי חטא המרגלים. אז היו מעם ישראל שרצו לתקן את החטא על ידי עלייה אל ההר לכיוון ארץ ישראל. אמר להם משה רבנו, אל תעלו פן תנגפו, כי אין השם בקרבכם. אל תהיו עזים, כי עזות מבלי גיבוי אלוקי, מבלי המשכה של הרצון האלוקי בתוך הפעולה שלך, סופה אסון גדול. סופה אסון גדול. שאתה מעיז פנים כנגד הרשע, למרות שאתה מקיים מצווה, אם זה לא בזמן המתאים ולא במקום המתאים, העזות הזו עשויה להגביר את כוחו של הרשע ולתת לו תוקף וכוח כפול ומכופל. שאם יעז פניו נגדם בעבור מצווה אחת, יפסיד 100 מצוות. לכן צריך החכם להתבונן לפי השעה והעניין. הנה, לפי השעה והעניין. כלומר, תבין יפה את המצב, תבין יפה באיזה מציאות עם ישראל, או באיזה מציאות אתה נמצא, ואל תיכנס למצב סכנה. כי אתה לא ראוי שיעשה לך נס. אתה לא ראוי להינצל מידיו של אותו רשע. אל תלך למקום סכנה. פה לא, לא, ביום חמישי, לא, ביום שלישי לא מתפללים כאן הרב. למעלה, בחדר, שם של, ליד הרב אורוביץ. לא יודע בדיוק, אבל. לפי השעה והעניין, איזה זמן זה? העניין זה מי אתה. העניין. מי אתה? לפי השעב, או לפי זה יסדר מעשיו. כל דבר יש לו את הסדר שלו, כל דבר צריך להיות מנוהל בסדר. כן? מהי הסדר? כן? מהו הסדר בגלות? בא יעקב בפרשייתו עם עשיו, בפגישה עם עשיו. אומרים חז"ל, רבי אומר, לימד אותנו יעקב במפגש עם עשיו, שהוא משתחווה לו, והוא ככה מתייחס אליו בסלחנות, והתרפסות. אומר רבי, זה סדר גלויות. כך הוא אומר. רבי למד מכאן סדר גלויות. שגם הוא היה נוהג, רבי, כך היה נוהג כמו יעקב. שהיה בא לפני נשיא רומי, ומדבר איתו, משדל אותו, קצת מתחנחן אליו כדי שיוותר ליהודים. זה נקרא סדר גלויות, כך כתוב. יש התנהגות בגלות, ויש התנהגות בארץ ישראל. או בלשון חז"ל, כאשר ידינו רמה על הגויים, אסור להשאיר כל עבודת אלילים. צריך לשבור את עבודת אלילים. אבל כאשר אין ידינו רמה, אין ידינו רמה, אנחנו לא נוגעים. לא נוגעים בעבודת אלילים שלהם. אין לנו את הזכות כרגע לבאר ולנטץ עבודת אלילים. זה מברר את החוכמה. החוכמה, אם כן, היא מבררת את חילופי המצבים של האדם. ולפי זה האדם יודע איך לפגוש את פני המציאות ואיך להתמודד עם הקשיים שבתוכה, עם הרע שבתוכה. ערום רעה רעה ונסתר. לפעמים אתה רואה רעה, צריך להסתתר. לפעמים צריך לסתור את הרעה, לנפץ אותה. אבל תהיה מציאותי, אל תהיה מדומיין, אל תהיה שחצן, אל תחשוב את עצמך יותר מאשר אתה. זה לא בושה להוריד את הראש לפעמים וללכת, זה לא בושה. נכון שיש כאלה שתפסו את יעקב שם באותה התנהגות מול עשיו, יש מחז"ל שדנו אותו קצת בצורה יותר מחמירה. כן? אמרו על זה, אתה הרגלת את עשיו להיות ראש עליך, כן? דרשו את הפסוק, רשע מת לפני מעיין נרפש, מקור מושחת, נשחת, צדיק מת לפני רשע. כאילו הצדיק התכופף בפני הרשע, וזה הוא השחית את המעיין ואת המקור. יש מחז"ל שדנו את יעקב, כן? ביקורת כלפי יעקב. שבזה שהוא השתחווה לפני עשיו, הוא ירגיל את עשיו להיות ראש עליו. ולכן העונש של זה היה שעמדו שבעה מלכים לאדום לפני מלוך מלך בישראל. ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. סוף פרשת וישלח. אמרו חז"ל, למה היו שבעה מלכים באדום לפני מלוך מלך בישראל? כי נתנו כוח למלכות עשיו כתוצאה מהשתחוויית יעקב. שבע פעמים הוא השתחווה, והשתחו, 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 והשתחו. שבע פעמים בפרשה כתוב והשתחו. כנגד שבעת ההתמוטטויות האלו של יעקב בפני עשיו, התפשטה מלכות הרשעה שבע דורות לפני מלוך מלך בישראל. ורש"י עושה את החשבון. איך אחרי שבע דורות מלך המלך הראשון וכן הלאה. כן, אז יש כאלה שדנים, אפשר לערב את שני השיטות, לא יודע, צריך לדון פה, כן, לראות אם זה מחלוקת או זה צדדים שונים בהתנהגותו של יעקב. מכל מקום, אין ספק שהתנהגותו של יעקב נבעה כתוצאה מהסתכלות מפוקחת בסדרי ההתנגשות שבין הטוב והרע. כן? ודאי זה נבע מתוך כך. ברוח הקודש שלו, בהסתכלות המיוחדת, הנבואית שלו, הוא ידע איך להתנהג. כך גם כל אדם באופן אישי. יש לך שכן קשה, הוא אלים. אני לא אומר ביקורת כרגע, אולי זה נשמע כך, אולי אפילו, כן? יכול להיות שזה כן ביקורת, לא, אני לא מתכוון, אני רק מביא זה כדוגמה. בזמנים האחרונים יש הרבה מקרים, אני לא בא להצדיק כמובן חלילה את הרוצחים האלו, יש הרבה מקרים של אנשים רשעים כאילו, מעם ישראל, פושעי ישראל, שהורגים את חבריהם. הורגים את חבריהם. אני בדיוק סיפרת לי, נכון? סיפרת לי על העניין הזה. אין? איזה שם היה איזה, באיזה קניון, איזה נפל שטר לאיזה מישהו, אז אחר אמר לו, תשמור על הכסף שלך. הוא הוציא את העולר והרג אותו. הוא אמר לו, איך הוא אמר לו? מן הסתם הוא אמר לו, תשמור, תשמור על הכסף, נו. הוא ביקר אותו, הוא הוכיח אותו כנראה, כן? אם הוא היה מרים את הכסף, אמר לו, בבקשה, נפל לך, הוא לא היה נוגע בו, היה מנשק אותו. הוא היה מנשק אותו. אבל הוא כנראה אמר לו, עכשיו אני לא מצדיק את זה. היי, תשמור על הכסף, מה קרה לך? הוא אמר לו בצורה, למה אתה מתגרה בו? אתה יודע מול מי אתה עומד? אתה יודע מי האדם הזה בכלל? אתה מבין? מה אתה נאבק על החניה? תפסיק לי, אתה לא מגיע, זה השלב השלישי. זה השלב השלישי. הוא אומר, מה אתה נאבק על החניה? נכון, היית לפני, אבל תהיה חכם, אל תהיה צודק. אתה רוצה להיות חכם? אתה יכול לנצל. אתה רוצה להיות צודק? אתה עשוי לשלם על זה בחייך. לא מצד הדין. מצד התפשטות הרשעה בעולם. נו, האדם הזה הוא מטורף על כל הראש. הוא פרא אדם. מה, אתה רוצה להוציא את חרצובות רשעו? אתה רוצה עכשיו לגרום לו לגלות את הרשעה שבו? עדיף שהעולר יישאר בכיס, נו. אני זוכר פעם נסעתי, הייתי בארצות הברית לפני הרבה שנים, 27 שנה. הייתי בארצות הברית, נסעתי שם ברכבת התחתית שמה. כן. לא זוכר, A-Train, B-Train, כבר לא זוכר מה זה היה. אני נוסע ברכבת, היינו שם איזה 2-3 ישראלים, אז פתאום מולנו יושבים אנשים כבר מתנדדים בכיסאות, הרכבת. פתאום אנחנו רואים מולנו איזה פורטריקני אחד, פתאום הוא, איי, קופץ. אז נורא צחקנו, זה היה מצחיק. על פניו זה היה מצחיק, כאב לו, אבל זה היה מצחיק הצורה שהוא קפץ. איי! ההוא הוציא מהכיס אולר, קפיצית. מהכיס אולר. מסתבר שבגלל הקפיצות של הרכבת נפתח לו האולר בפנים, זה היה איזה אולר פרפר כזה. נפתח לו האולר וננעץ עליו בתוך האחוריים שלו, מחילה עקבותכם. הוא נתקר, זה היה חתיכת לאב, לאב, לאב. נכנס לו בפנים, הוא קפץ, איי, אנחנו צחקנו. הוא הוציא את האולר, בא מולנו ככה. איזה פחד. נמשק שככה. פתאום נכנס המבקר כרטיסים מהדלת. המבקר כרטיסים, הקונדקטור נקרא. הוא נכנס מהדלת, כן? תוך כדי שהוא נכנס שוטר ככה עם הזיקים, אקדח, כמו שצריך. ויוס, ברחנו משם. ברחנו משם. יארג אותנו. הוא היה רגע אחד מאיתנו, אני יודע מה. יכול להיות. ישר ברחנו משם. מי יודע מה קורה את רגע אחד. אז לא התכוונו לצחוק וכן הלאה, אבל תיזהר, תיזהר, יש בעולם רשעים. יש בעולם רשעים, זה לא פשוט. כן, אל תאיר אותם מתרדמתם. כן, זה הביקורת הייתה של חז"ל על יעקב אבינו. היה עשיו מהלך לדרכו, ואתה אומר לו, הנה אחיך בא לקראתך, למה אתה מושנך באוזני הכלב? הכלב ישן, מה אתה מושך לו באוזן? האריה ישן, מה אתה מושך לו באוזן? אתה רוצה שיתרוף אותך? יש לך במה לקדם את פניו? תן לו לישון, תעבור בשקט, תסתלק משם. מה, אתה שמשון הגיבור, אתה דוד המלך? אתה מסוגל לקרוע אותו כשעשה את הקדים? מה קרה לך? תעזוב, זה לא בשבילך, זה גדול עליך המלחמה הזו. תעזוב את זה. אותו דבר גם פה. אל תילחם על זכות חנייה. שמה ושמה לא תוכל להתמודד מול אותו אדם, כן? שאיתו אתה, כנגדו אתה מתקומם. תיזהר מזה, תיזהר. כן? אולי קשה לך מצד האגו, קצת גאווה, מה פתאום, זה שלי, מצד האגו. זה לא זכויות, שמירת הזכויות. איזה זכות זו, זו זכות זו? זו זכות זו? מספיק עם האגואיזם הזה. זכות הפרט, הכל זה זכויות הפרט. מה עם זכויות הכלל? זכויות כלל, יש רק זכויות פרט. כל זכויות הפרט זה אגואיזם צרוף. אבל מרוב שמפתמים את היחידים בזכויות הפרט, אחרי זה, בשם זכויות הפרט הם הולכים להילחם, להרוס עולם שלם. בשם זכויות הפרט מחזירים חלקי ארץ ישראל, בשם הזכות שאימא מסוימת לא תשקול את בנה, כן? בסדר, אנחנו אוהבים את הבן שלך ורוצים שהוא יחיה. אבל יש גם את עם ישראל. יש גם את עם ישראל. זכויות הפרט כל הזמן, בסוף שוכחים את זכויות הכלל. זכותו של עם ישראל להתקיים, כן? הרבה דברים שוכחים. זו בעיה. ואז, בשם זכויות הפרט הולכים להתקומם כנגד רשעים ודורשים זכויות, כן? דורשים זכויות. אז חוטפים אותם. וזה לא מוצדק, צריך להכניס את הרשעים האלה לכל. אני אומר, אם היה דין מוות בארץ, מה, לעלות אדם כזה על כיסא חשמלי לא מגיע לחיות. אבל אין סנהדרין ואין לשכת הגזית, ודיני מוות בטלו, אין אפשרות לעשות את זה. מצד האמת, ההרגש הפנימי שלנו, אנחנו רוצים לקרוא אותו כדאג, אדם כזה. מה הוא עשה? רצח בן אדם בישראל? נורא והיום, פשוט זווה. אין דיני מיטה, אין דיני. אין דיני מיטה היום, אי אפשר לעשות את זה כמובן. אבל להיזהר, להיזהר, תהיה חכם ואל תהיה צודק. לשם כך, צריך להתבונן לפי השעה והעניין, ולפי זה יסדר מעשיו. כי יש דבר שצריך לעזוב בשבילם, ויש דבר שלא יניח בשבילם בשום עניין. פה הוא מרמז על מה? על שלוש עבירות. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בשלושת אלו הוא לא מוותר. מוטב שימות מיתת הגוף ולא מיתת הנשמה. נכון, הוא ישלם על זה בחייו. הגוי אומר לו, תעשה עריות, תבוא על עמך, תבוא על השטיש, לא, תהרוג אותי. ואני מוסר את נפשי בכיף. כדי להציל את נשמתי. זה מצבים אחרים. אבל בשאר המצוות, כן? אלא אם כן, שאר המצוות אני נדרש לעבור עליהם בשעת השמד, לא לשם הנעתו של הגוי. אם זה לשם הנעתו הפרטית, תעשו שאני יורג אותך, אני עושה ולא נהרג. אם זה בשעת השמד, שהם רוצים לבטות בזה את שליטתם עלינו מבחינה דתית, אפילו על שרוך שנהגו ישראל ללבוש בצורה מסוימת, והגויים אומרים, תשנו את זה, אם יש בצורה המסוימת הזו מנהג יהדות, מוסרים את הנפש ולא משנים את השרוך. זה נקרא בשעת השמד. כי פה זה על עניין עקרוני מאוד ומוטב להשליך את חיינו מנגד חיי הגוף, ולא לאבד דבר עקרוני שכזה. אבל, כן, בדבר שאין בו, כן, מעלה גדולה ועליונה, מצווה שהיא לא שייכת ליסודות האמונה, כן, למרות חשיבותה העצום, למרות שהיא מצווה מאת השם יתברך, למרות שגנוז וטוב אלוקי גדול, למרות כל זאת, אמרה לנו התורה, וחי בהם ולא שימות בהם. נקודה. יש לנו כלל, לא מתווכחים, ריבונו שלו. לא מתווכחים מרבונה שלהם. בזה אנחנו עוברים עם שעתו של רשע משחקת, ואנחנו לא במדרגה של יכולת התקוממות כנגדו. אנחנו מבטרים על המצווה, משאירים את זנב הסממית, כמו הסממית שמשאירה את הזנב שלה ביד התופס, וממשיכה להתקיים בשאר גופה. ואחרי זה היא תצמיח את הזנב, כן, זה ידוע, הסממיות האלו, הן מצמיחות את הזנב חזרה. מצמיחות. אז אנחנו נצמיח את המצווה חזרה, נמצא את שעת הכושר, נוכל לקיים אותה בשמחה ובטוב לבב. כרגע, וינח בגדו בידה, והיינוס החוצה, הוא משאיר אצלה את הבגד, למרות שהיא השתמשה בזה אחרי זה בשביל להרשיע אותו, כידוע, יש מצבים כאלו, מה לעשות, שאנחנו מפטרים לגויים, אז הם משתמשים בזה כראיה על כך שאנחנו חלשים, אבל במסתרים, במקום ההיחווה, נתחזק באמונתנו, ונוכל לחזור לקיים את המצווה בגלוי. אבל בשלב ראשון אנחנו מוותרים, כי אין ויתור מסוים, כמו הגוף, שבשעה שאדם נמצא במצוקה, אחד מאיבריו נפגע, באופן אוטומטי, אם האיבר הזה הוא חיוני, הגוף מפנה את הדם, מזרים אותו אל האיבר החיוני, למרות שבאותו זמן יכול להיגרם נמק באיברים אחרים. אבל הצלתי את הגוף, את החלק העיקרי, והאדם יכול להמשיך להתקיים. נכון שיפסיד את האיבר הזה, נכון, אבל בתחילת המתים הוא יקום עם האיבר הזה. הוא יקום איתו, יחזור לו האיבר בתחילת המתים. אותו דבר גם פה, לפעמים צריך לוותר על מצווה אחת כדי להרוויח את העיקר. וצריך בגופו ומעודו, כאשר סוף סוף צריך לעמוד כנגדה, כן? כאשר מוצדק מצד העניין והשעה, מצד מדרגתו, כאשר צריך לעמוד כנגדם, זה כולל לעמוד כנגדם גם בגופו וגם במאודו. במסירות נפש גדולה. ולא ייכנע להם, שצריך, שזה ראוי. וכל זה בדבר מצווה. כל הבירורים האלה זה בדבר מצווה. אבל ברצונות פרטיים שלו, פה אנחנו עוברים לרובד אחר לגמרי, ברצונות פרטיים שלו, כמו שהוא אומר כאן, אבל בעניין מסע ומתן, כשמדובר מסע ומתן, בעניינים פרטיים שלו, יש לו את הבסטה בשוק מחנה יהודה. לא מדובר כאן כרגע, כן, על ה-200 שקלים שהוא צריך ביום למחייתו. אם זה צריך למחייתו, אתם יודעים, גם אז ייתכן שעדיף אפילו לוותר על הקופה הזו של ה-200 שקלים ולבקש אוכל מהגמח, ולא שיהפוך לי את הבסטה או ירצח אותי. גם זה עדיף. זה נקרא מסע ומתון שלו. דברים שהם לא גופי תורה. דברים שהם אמצעים. דברים ששייכים לבניין העולם הזה. רצונות פרטיים. בזה אין לך הצדקה לעמוד מול הרשע, כי זה לא מצווה ואין בזה טוב אלוקי. זה אמצעי חשוב, זה אמצעי חשוב, אבל אין כוח לאמצעי הזה לתת הצדקה לעמידה מול הרשע. אם הוא חזק, אם הוא מתקומם כנגדך, אם הוא נחרץ במעשהו, תן לו את הבסטה, תן לו את העגבניות, תן לו את המלפפונים, תן לו, באמת תן לו. שילך איתם, בשרת השם, אחרי זה תדווח למשטרה. תגיד למשטרה. אחרי זה תבוא למשטרה, תגיד כך וכך עשה לי פלוני, יש חוק, כן? יש מוראה של מלכות, תתקן את זה. אבל בשעה שאתה מולו, אסוף, תן לו, תן לו. תן לו ולך, שילך. תציע את נפשך. אבל בעניין מסע ומתן, שזה מרמז מכן לכל העיסוקים הפרטיים של האדם, לבניין הפרטי שלו, הצרכים האישיים שלו, עם כל חשיבותה, במפגש מן הסוג הזה, ידו של הרשע על העליונה. אבל בעניין מסע ומתן יקנה לפניהם, אני יודע שזה מצמיח הרבה שאלות מן הסתם, ככה אנשים מרגישים בתוך תוכה, מה, אני ותר ואני ותר, אבל כדאי להיות מפוכחים, שוב, שזה לא יבוא מצד האגו. החשבון פה הוא חשבון ארוך דבר של ראיית הנולד, ולא איזה מין איזה פרץ של אגוצנטריות כזו, מה פתאום אני ותר? תיזהר, תיזהר, אל תהיה שחצן. אל תהיה שחצן, תהיה מציאותי. אבל בעניין מסע ומתן יקנה לפניהם, יקנה לפניהם, ויעשה עמהם לפנים משורת הדין, מידת הוותרנות. בכל דבר, וזוי מצווה גדולה. מעניין שפה הוויתור הוא דווקא, כן, הוא המצווה. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם הדבר לא נשמע, אל תאמר. מתחשק לך להגיד, אל תאמר, אין לב שומע, אין אוזן קשבת. שתוק וקבל שכר. זה נראה לך מנוגד כביכול רצון השם, שם רוצה שנפרסם, דמה שתשיב לאפיקורס, אבל אתה לא יודע מה להשיב, והאפיקורס לא יקבל. אז שתוק. אביל מחריש, לחכם יחשב. באותה מידה פה, אם אין מקבל, אל תדבר. אם אין מי שמסוגל לקבל, שתוק. זה לא כבודה של תורה להאמר בפני מי שאינו מקבל אותה. אדרבה, כבודה של תורה זה לא להאמר, כן? ולהינתן בתוך כלי שלא ראוי לקבל אותה. כבודה זה להישאר מחוץ לכלי הזה. זה כבודה. זה כבודה. למרות שהמחשבה המונית אומרת, לא, אני אגיד, בכל מחיר, אני אצעק, אני אגיד, נתפוס את המיקרופון ויגיד, שם, שם, אדוננו, מורנו. לא, אני לא אומר. אין פה ציבור מקבל, אני לא אומר את הדבר. וזוי מצווה גדולה. כשם שמקבלים שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה. דווקא על הפרישה מקבלים את השכר. למרות שזה הפך העשייה, דווקא על השתיקה הזו גופה, היא גבורת הנפש באותה השעה, היא המעשה הרצוי לפני האלוה. טוב, נעצור כאן.